אנחנו באמצע הסוגיה של מלחמת ארבעת המלכים, והיינו בעיקר בהתחלה את המנגנון של בריך מיור יחד, נכון? זה מסיבר זה שיטתי, נכון? זה מופיע ככה באופן שיטתי לאורך הרבה נקודות מאוד עקרוניות שהרם ישראל עולה במבחן, במבחן שאמור לגמד אותנו, אמור ככה לשים אותנו באיזו פינה כזאת של לכופף את עם ישראל, לכופף את מלכות ישראל על ידי קשר של חולי החלשה. ואז אחד מהשתיים, אנחנו נמצאים בדילמה, או שאנחנו נוותר, צריך להיכנע לאויבים ולרצונות שלהם ולהיות מושפלים באופן הזה, או שאנחנו נפתח ערלות ולא נקשיב לצרכים של הפרט. ואני צריך לעשות, ומה צריך לשמור על עצמה, חזקה, היא לא יכולה לפתח רגישות על כל שפחה שנשבט. נכון? וראינו שבעם ישראל זה עובד אותו. שהדילמה הבלתי אפשרית הזאת, דווקא היא מוציאה מאיתנו כוחות בלתי רגילים, שבאופן פשוט לא היו צפויים בכלל, ולכן החשבון של האויב לא לקח אותם בחשבון. כן? ממש מה שאומרים בימים האלו, שהאויב לא לוקח בחשבון, כי באמת הוא מעריך אותנו לפני, באמת לפני, אנחנו נראים חלשים, נראים שאפשר ככה לייצר בנו איזה דילמה כזאת שתוציא אותנו בכל מקרה לצאת את הגרוח. נכון? או שנתקפל לרצון של האויב, או שנתעלם ממצוקת הפרט. אבל כל זה בונה, מוציא מאיתנו מדרגה חדשה. המדרגה הזאת, זה דבר מתוכנו ככה, איך זה מופיע בכמה וכמה מקומות. תמיד עם ישראל ממנה יבשה, לא תמיד, אבל במותן נקודות שראינו, ברוך השם עם ישראל זוכה לגדול, אבל יש פה איזה מנגנון. המנגנון שהוא עקבי, שהוא שיטתי. את המנגנון הזה יותר, אני רוצה עכשיו להתמקד שם, כן, מה קורה אצל אברהם אבינו? לא, כן? מה קורה בתוכם, אז המנגנון הזה של העוצמה האדירה הזאת שפתאום יוצאת אל הפועל, אם ישמע אברהם כי ישבע אחיו, וירד חניכה בידי ביתו, 18 ו-300, וירדוף עדיו, וחלק הימלאי ובעבדם ויקל. טוב, אני אומר, זה מאוד, אנחנו רגילים כל הפסוקים האלו, רגילים, אבל זה באמת, קשה להבין עד כמה זה לא מציאותי בכלל, לא מציאותי בשום קנה מידה, בשום תרחיש. אברהם עם 318 חניכיו, הולך ויקל בארבעם מעצמות כאלה אדירות של רשע ושל אנשים שמיומני קרב וחיים על חרבם וכל שפך דמים אצלהם, זה שם שני. איפה הוא הגיע אברהם הזה? מה השייכות שלו לכל המיומנות הזאת? כן, זה באמת בלתי אומן, זה ממש מופלא מאוד מאוד. אז זה כאן ללמוד, ככה, מה קורה שם בעוצמה, פתאום איזה הרגש לזה, לא איזה מה שנקרא בהדרגה. ואברהם, אנחנו מכירים אותו עד עכשיו, מקסימום הוא מסוגל להיכנס לכבשן ולא להסתרף, זאת אומרת, הוא לא, לא יצאו ממנו כאלה עוצמות, ושוב, לא התאמן בזה, לא בנה את זה, פשוט לא נבנה בצורה הדרגתית, אלא פתאום איזה הרגש שנקרא. איך זה קורה שם, מה קורה שם בעצם? טוב, אז בואו נראה. נתחיל בערב, נתחיל בפורות המלחמה והפסקה השנייה. והערב, אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בלווים ובכתובים. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. והערב, כאן צריך לברר נקודה. אנחנו ברוב שאנחנו כבר בארץ ישראל, כאילו פשוט לנו סוגיית הגמורה, וזה עד כדי שאנחנו יכולים כאילו כבר באיזשהו מקום לעשות את הדברים כבר לכיוון הגמורתי, כן, היה יהושע היה כובש גדול, היה מצביא גדול, כן, דוד המלך היה מלך עוד עוצמתי וגיבור וכריזמת, וכל כך לא מתחיל שם, אז מתחיל להיות הפוך. אנחנו יודעים, קודם כל הגדולים האלו, אנחנו מתייחסים אליהם בידידות וקבלת קודש. כן, כל הגדולים האלו, כן, אברהם אבינו ויהושע ודוד, אנחנו לא מתחילים בסיפור של דוד שמכה את הארי ואת הדוב. אנחנו מתחילים בדוד בספר תהילים, אנחנו פורשים נפש עדינה וטובה, מלאה בכיסופים לאשר, וצמאון בלתי נתפס, כן, לריבונו של עולם, ועבודת השם, וגדילה במעלות רוחניות, קומה אחרי קומה, כן, ואנחנו, ככה אנחנו פוגשים את דוד, וגם את יהושע, כתוב על יהושע, שהתעצרו בהספדו, יותר מדי התייחסו לה, כי הוא באמת הצד הבולט בספר יהושע, שהוא כובש את הארץ. יהושע, התורה אומרת עליו, לא, עם ישראל לא חטא בימיו, זה עיקר גדלות של יהושע. שלא, אף אחד לא יכול לחטוא לידו. הוא מנהיג כזה, הוא כל כך, אדם, כל כולו בית השם חי, הוא עמדו מול הכנעניות, אנחנו יודעים מה זה בהמשך, איזה עוצמות של פיתוי יש בכנעניות הזאת. אבל יהושע מנהיג אותנו, יהושע זה אהבת השם כל כך אדירה, זה יהושע קודם כל. זה יהושע וזה דוד וזה גדולי התנ"ך שלנו, שהם קודם כל הם אנשי קודש, הם אנשים של טוב ושל עדינות, בטח אברהם אבינו, כן, אברהם אבינו, אז לפני ש... קודם כל אצלנו נתפס, וככה הוא צריך להתפס, כן, כי איש החסד והעדינות והרצון שכולם ידעו בצורה הכי, להתפלל על כולם, להושיע את כולם, מידת הטוב ועומד עליהם ויוכלו, מין כזה, כן, משמש כזה, למי? לערבים שמשתחווים לאבק ברגליהם, אבל הוא רוצה כל כך להיטיב, הוא כל כך לתקן את העולם, הוא עושה, הוא אוהב עיני רוחו, עולם אידיאלי, והם עסוקים במלחמה. ככה צריך לראות את זה. לא קודם כל מההיבט החיצוני הזה, כן, קודם כל זה עוצמות של טוב ושל אהבת הטוב ושל עדינות ושל קדושה וטהרה, ואז עכשיו רגע, מה לזה ומה ליעקב, כן, ממש כמו שיצחק אותך, מה ליעקב ולהנהגה, מה ליעקב ולשתיים שבועלים, הוא יקור עכשיו למשיד עשר. זה כל כך קשה לראות את זה, שיצחק אפילו לא קשה לו לראות את זה. איך יעקב יוחז בקרב, הוא יהיה שם ינהל חיי פוליטיקה, חיי כלכלה, חיי מדינאות בין עמים, זאבי טרף. יעקב הוא צדיק, הצדיק, אז בסדר, אז הוא שייך לצד הזה. אבל אם אני רוצה שיצא עם, כמו שקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, גוי גדול, אז מה עכשיו, מה פה שייך עכשיו הצדיק הזה יכול? אז רק מחזה לא יכול להבין את הדבר הזה. זה מה שאני רוצה שנבין, שככה מתבונן על האבות הקדושים ועל ה... וגדולי התנ"ך, הם קודם כל אנחנו מתייחסים לידידות קודש, והם עוסקים במלחמה. למה? מה? כל שהוא בא, אתה עושה לאברהם אבינו, שם עכשיו, עכשיו הוא לא יודע מה, הצדיק הכי גדול שאתה מכירי אותו, היום אין לנו את הדמות, עכשיו הוא שומע שנשבע אחיו. זה קפיטל תהילים, זה מה שהוא יכול לעשות. מה הוא יכול לעשות? נכון? זה מה שהוא יכול לעשות. אז זה קרב, זה שייך אליו בכלל. אנחנו צריכים להבין את אהבה אמינה כדי להבין את המסקנה. אם לא נבין, שבכלל לא שייך לאברהם אבינו, לא נבין בכלל את הדבר. לא שייך, מה שהחרם, איפה מחזיקים? חרם אפשר לנוס אותה בדלת של הבית מדרש, שיהיה פתוח, כאילו, במקום מי שרוצה להיכנס. מה זה חרם עכשיו? מה זה להרוג אנשים? כל העניין שלו זה להחיות ואיתי ו... ואותם דורות שפוגעים במלחמה הם הגדולים שמתייחסים לנדידות גדולת קודש. שהזיק הנשמתי הוא היסוד. יש, הכל מתחיל מהזיק הנשמתי. הכל מתחיל לעולם פנימי מלא בטוב, מלא בקודש. אבל, בואו נראה, למה זה צריך לעבור דרך המבוא הזה של עולם המלחמה ועולם הגבורה. אותו מעמד העולם שהלך מרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, ריבונו של עולם מעמיד אותה, מעמיד אותה במצבי חיים, את אברהם אבינו, ודוד, כן, מי רוצה? שאול המלך רצה לי, ולא רוצה, מה זה? מה שייך אליו בכלל, ודוד המלך רואה צאן, ועובד את השם, וזה, שר שירו ותשבחות, מגיע לשדה הקרב, רואה את הגוליית הזה, ואף אחד לא עומד מול הזה, אז הוא חייב. הוא חייב. הוא נקרא לזה. כן? הקדוש ברוך הוא מעמיד מצבי חיים, שביום מלחמה כל כך לחוצה. הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. דוד המלך נשלף משום מקום. עד כדי כך היה נכבה, כן, גם שאול כזה נכבה אל הכלים, נכון? ודוד בכלל אפילו לא מוזמן להיות כאחד הלוחמים. בזמן שעם ישראל נמצא בסכנה, כוננות. כל מי שחשבו שאיכשהו מסוגל לעמוד בקרב, מוזמן למלחמה. נכון, שלוש אחים של דוד שם הלוחמים. איפה הוא? חכה שוב. אתה רואה את ה... האדם הזה הוא חולם חלומות, הוא שר שירים, צמאון להשם, וזה לא, זה קשור לה. אתם לא מבינים מה מדובר. האחים שלו לא קלטו אותו, ההורים שלו לא קלטו אותו. בסדר? זה כמו שיצחק לא קלט איך יעקב סוגל לאחוז בידי עשיו, ככה הוא מזמין את דוד לשדה הקרב, מה זה קשור? כל כולו. תולעת ולא איש, תולעת. מזמין תולעת לשדה הקרב? כן? התולעת הזאת כנראה זה משהו רציני. אז אומר הרב, הקדוש ברוך הוא מגלגל, מגלגל גלגולים. הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. הנשמות האלה, הזיק הנשמתי בהם הוא מלא, הוא שלם. אבל הוא לא מספיק מופיע. הוא לא מופיע, ומה גורם, מה גורם לו להופיע בסדר האלוקי? כאשר הוא עומד מול מלחמה. המלחמה היא איום. איום על, על הטוב הזה, איום על הגודל הזה, על הקודש הזה. ואז משהו שם בפנים חייב להתקלות. תבינה לי, אני מסתכל ומה. רואים על עצמכם, מחרפים בו שם אלוקים חיים. זה לא שהוא רוצה, הוא לא יכול לא. איך הרב אומר, יש איזו פסקה שהרב אומר, אני לא רוצה לדבר, אני פשוט לא יכול לשתוק. ככה אני דבר לא מרגיש, מה? מחרפים פה שם השם, אתם לא... הרגה של כל הטוב הנשמתי שנעצר שם. ועכשיו, עולם הגבורה חושף את עולם הנשמה. כן? זה הגלגול פה. זה סדר ההנהגה האלוקית הזאת. נשמות ושוב בצורה פשוטה, עולמות אחרים גם. אבל כשהטוב הזה מאוים, הטוב הזה עומד מול הרגש, יוצא מול הרגש, זאת אומרת, אי אפשר, בלתי אפשרי, ויוצא שדווקא המלחמה חושפת, מופעת, את הנשמות האלה גורמת להם לצאת על הפועל. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. הזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב, ולסור מהרע, גם כאלה בידי צלמה ולא ירד. כן, ראיתי פה ברב צבי יהודה, ששואלים אותו ככה, ובסוף שהוא מסביר את הפסקה הזאת, אז שואלים אותו שאלה, האם רק על ידי מלחמה אפשר לגלות את אותם הנשמות? אומר הרב צבי יהודה, ככה הוא מודע ולא במקרה. כך סדר ההנהגה האלוקית של קוראי הדורות. אם כך סודרו הדברים, אז כך צריך להיות. כן? מסדר את הכוכבים במשמרותיהם, מסדר את הצדיקים במשמרותיהם. כך סדר האלוקי ואינו יש לשם. אבל ארצי זאת אומרת, יש פה זה סדר אלוקי. יש פה תור שהולך ונצבר במעמקי, איך הרב אומר פה, הרגשתם הפנימית בתוכן, סליחה, הרגשתם הפנימית בתוכן שלם הייתה. התוכן הפנימי, מלא בטור, אבל הוא, כן, כן, אני חושב, ההסבר הוא ש... הטוב הזה, בגלל שהוא כל כך עדין וטוב, אז הוא לא ידחוף את עצמו, הוא מאמין בכולה, הוא רוצה להיטיב לכולם. אבל מתי הוא נאלץ לצאת לפרק שיש התנגדות? כשהוא מזהה שהטוב באיום, שהטוב כל כך יקר הזה, כל כך נמצא באיום, אז אין ברירה, צריך פה, ואז מתפרץ ההרגעה שלך. עולם הגבורה, עולם המלחמה, חושף אוצרות שנבנו במעמקי הנשמה, ובאיזה גלגול אלוקי שאנחנו לא תמיד יודעים מה הזמן הראוי לו, מתי הרגש צריך להתגלות. אבל כשמתגלגלת מלחמה לישראל, זה אומר שיש פה כבר נצבר פה במעמקים. אור אלוקי שעכשיו עולם המלחמה שמאיים על הטוב, דווקא יוצאים מהטוב את אותה מדרגה שנבנתה ומתגלה. מתגלה, זאת אומרת, חשיפה של הטוב הנשמתי היא על ידי הופעת הגבורה. הופעת הגבורה כאשר היא לא נאהבת מצד עצמה, אין לנו עניין בחרב מצד עצמה. באה מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישוב. באה מלחמות, לפעמים מגלגל גלגולים. הטוב הזה חייב להופיע. והטוב הזה לפעמים יופיע דווקא מתוך האיום הזה על הטוב שיגרום לטוב עכשיו לצאת אל הפועל. וכשהוא יוצא אל הפועל, הוא כבר לא יוצא אל הפועל בסדר רגיל. כי לא יוצאת אל הפועל פה מדרגה, כל הטוב הזה הוא טוב נשמתי אלוקי. כשמדרגה אלוקית יוצאת אל הפועל, יוצאת אל הפועל בסדר כוחות ובסדר גבורה, שהם לא סדר גבורה רגילים. הם לא משהו שהוא בקנה מידה אנושי, ולכן זה גם לא היה מוערך לפניכם. לפעמים שמישהו מסתכל, רואה דוד המלך, רואה צור, רואה חולמני כזה, כל כולו, קודש קודשי, רואה את יהושע, כן, רואה, מסדר את הספסלים, וכל יהושע. יש איזה מקורות מאוד נפלאים, גם על יהושע, ההפתעה הזאת שדיברנו, על יעקב, גם על יהושע כתוב. הפסוק הראשון שכתוב על יהושע בתורה, זה הרי יאמר השם למשה, לא זוכר, כתוב? מה? קח את יהושע? זאת אומרת, זה היה משום מקום, לא כתוב על שום פסוק קודם, לפני מלחמת המלך. משמש, סדר, זה אתה זה. כן, אבל הטוב הזה שהוא סופג משה רבן, כן, כשמגיע הר הגעש הזה, כשנלחמת המלא, בום, שמה נצבר. וכשזה יצא לפועל, זה יוציא לפועל כוחות, כן, במרחבי החיים כוחות אדירים, אדירים שבאדירים. זה כבר לא כוחות אנושיים, זה לא נצבר מבחוץ, זה נצבר מבפנים. בואו תראו לך עכשיו, בהקשר שלנו, איך אנחנו רואים את הדברים ביחס לאברהם. קודם כל המדרש, כתוב במדרש כך, וישמע אברהם כי ישבע אחיו, אדם ובכדים, זה המדרש, משפט קצר, עותר אוזנו משמוע דמים. שמיעה, קודם כל אברהם יש לו שמיעה. הוא שומע שנשבע אחיו. מה אתה שומע? כל אחד שומע. לא, יש שמיעה שהיא לא זה לפתח אוזן שהיא לא יכולה להישאר אדישה. היא לא יכולה לשמוע עוולה, וזה לא מקפיץ אותה, וזה לא מוציא אותה משלוותה, זה לא מוציא, זה רגישות כזאת, כן? זה אוזן שהיא לא תהיה מוכנה, כן? זה קודם כל מתחיל מהבישמע אברהם הזה. זה שמיעה מאוד עמוקה שלוקחת פנימה, כן? לוקחת פנימה ולא מסוגלת אדישה. לא מסוגלת להירדם בלילה שיש עוולה. איך דבר כזה יכול לקרות? איך העולם יכול להישאר שותק? איך עכשיו לא... אם לא תהיה השמיעה הזאת, היא לא תהיה גבורה ויפותר. כן, אבל ישמע אברהם, הוא מתחיל להניע את ההרגש הזה. קודם כל שמיעה שהיא בום, היא מהדהדת, היא קורעת את כל האדישויות. היא לא יכולה שם בלילה שיש עוולה כזאת. היא לא ייתכן שרשעים כאלה יהיו על האדמה, ואנחנו, אין אפשרות שנשמות, איך אמרנו, כל הסותר נשמה בישראל סותר, לא השכינה. אין אפשרות שרשעים כאלה יחזו בנשמות של עם ישראל, ולו הפקוטות והפקוטות ביותר. אז קודם כל מהשמיעה, הבינה הפנימית הזאת, שהיא לא מוכנה להיות אדישה. לא מוכנה. משם מה אנחנו רואים למלבי. אומר פה המלבי, וישמע אברהם, סיפר איך התרגש ליבו מאהבת הקרובים. השמיעה מולידה התרגשות. לא התרגשות חיצונית, אלא התפעלות אמיתית. כן, שמיעה מולידה התרגש ליבו מאהבת הקרובים. הגם שלא, נו, לא היה כמו שאמרנו צדיק גדול, התרחק מאיתו. ולא היה מתעורר אם היו לוקחים את רכושו. מזה הוא לא מתרגש, נכון? אנשים שאתה עושה להם איזה פס באוטו, מזה הם לא מאוד מתרגשים. מה מרגש אותך? מה מוציא אותך משלבותך? מה אתה לא יכול, כן? איזה עמדה בנפש בנית? כן, אברהם אבינו זה השמיעה, מתוך כך, כל העולם שלו קשוב למצב הטוב בעולם, ושיש הטוב מאוים, זה מרגש אותו, שם מתחיל לרעוש ולהתגעש. ולא היה מתעורר עם הלוחים את רכושו, רק מה שנשבע אחיו, הוא כבר כתב המורה. פה המלבי"ם שולח אותנו למורה. מי זה המורה? המורה הגדול, כן, המורה נבוכי, עוד מעט ילך אליו. אומר המלבי"ם, פה צריך לפתוח סוגיה ברמב"ם. כבר כתב המורה, כי האיש אשר רוח השם תלבשהו, נלבש רוח עצה וגבורה, אז שיעמוד לפעמים נגד מחנה גדולה וילבש עוז וגבורה בלי פחד. כמו שהיה ביונתן בן שאול, שניצח לבדו את מחנה פלישתים. אומר המלבי"ם, אנחנו צריכים להבין את אברהם אבינו, לא, ודאי בתור גדול שבענקים, אבל בתור מי שמלמד אותנו על מדרגת חיים בעם ישראל. מדרגת חיים בעם ישראל, שיש בה את ההקשבה הזאת, יש בה קודם כל את העולם הפנימי הרוחני הזה, יש בה את ההקשבה הזאת, יש בה את ההתרגשות הזאת, ואז יש בה את היכולת להוציא מתוכה את ההרגעה שעצום הזה, שהרמב"ם מכנה אותו, רוח הקודש. רוח הקודש. הרמב"ם במורה, או בדירה שם חלק קטן, הוא עושה סדר של כל מדרגות הנבואה. זה דבר בלתי אומן. זאת אומרת, יכול הרמב״ם, כן, בשליטה, לא רק שליטת תנ״ך במובן של הידע, אלא הוא יכול לסווג את כל הנבואות שבתנ״ך על פי 13 מדרגות, כן? זה בלתי אומן. כאילו הוא פורס את כל מדרגות הנבואה שבישראל. כן, זה לא להאמין, כאילו, שר הנבואה, הוא יודע, תן לנו מדרגות, ומה זה קודם למה, ומה זה, כל מדרגה, באיזה לשון היא תיקרא, זה פילי פלאות, כן, ולא אחד אומר, איך נעשים נביא, איך הוא יודע, זה לא יומן, כן, משהו, לא יומן, 13 מדרגות של נבואה. שתי המדרגות התחתונות ביותר, הרבה אומר, הן שייכות למעלות הנבואה, אבל אינם עדיין נבואה במובן הקלאסי, אלא רוח הקודש נקרא. רוח הקודש. כשביניהם הוא מחלק, יש רוח הקודש מילולית, כמו תהילים, כל הכתובים, כן? התהילים והכתובים, זה רוח הקודש מילולית. זאת אומרת, זה לא נבואה, אבל זה מדרגה של רוח הקודש מילולית. ויש רוח הקודש מעשית. זה שייך לכל הסוגיות בתנ"ך, שכתוב עליהם את הביטויים האלו, ותצלח עליו רוח השם, ורוח השם לבשה את, את המסע, וכן הלאה, הביטויים האלו. ותלבש, זה מדרגה בעם ישראל. מה? אנחנו עכשיו אומר המלבין, חבר אותנו למורה, אנחנו בסוגיה הזאת. פה הרמב״ם הוא הראשון שמגלה את המנגנון הזה. זה מנגנון, זה לא איזה משהו מיקרי, זה לא איזה... יש מדרשים, נכון, יש את המדרש הידוע שאברהם, נכון, זרק עפר, הוא הפך לחיצים, נכון? אז יש, ראיתי ספר קומיקס הזה של ילדים, שאברהם אני יושב לומד תורה, ואז העפר שהוא לא מדי פעם זורק כזה עפר אחורה, החיצים האלה, זה כמו כזה, כאילו מולחק כזה, הולך את כל הכימות. אחרת, זה שייך לאותו פלא שאמרנו קודם, איך אברהם? הנה הבנו, זה היה הכל ניסי כזה, לא. המלבי"ם אומר לא, לא, אפשר להבין בעלי הקומיקס, אי אפשר לצייר את זה בלי ללמוד את המות הזה, זה סוגיה, זה לא ניתן, זה לא נתפס. אומר המלבי"ם, זה מנגנון, זה מנגנון. עכשיו פה צריך להביא את המנגנון הזה. הראשון שמוציא את זה לפועל, זה אברהם אבינו. אבל הרמב"ם מבאר את המנגנון הזה, מחבר את זה לעוד המון המון מקומות, זה אנחנו, ברוכים הבאים, עם ישראל. כן? אומר המלבי"ם, זה גם היה אצל יונתן למשל. יונתן בן שאול, מה אתה הולך לבדק עם מחלת פלישתים? אתה לא נורמלי? לא, לא נורמלי. יש בו, ותלבש על רוח השם. יש פה איזה פתיחה, יש פה איזה שמיעה, יש פה איזה התרגשות של קודש שמוציאה מאיתנו את הכוחות האלוקיים העליונים האלה שנמצאים בה. והתפרצות שקורה דווקא על איזה כוח המלחמה, שמוציאה מכוח הנשמה את עזיזות הקודש שלה. ככה זה עובד. אומר המלבי"ם, ואז מה קורה בדבר הזה? ילבש רוח עצה וגבורה, עד שיעמוד לפעמים לנו אחרי זה, ילבש עוד רוח בלי פחד. זה לא מקרה מידע פשוט. זה לא הפחדים הרגילים, זה לא מדרגות האנושיות הרגילות. כמו שהיה בנותן וכו'. וכן לא ביקש אברהם מבעלי בריתו שיעזרו במלחמה. רק הריק את חניכה וכמידי ביתו. טוב, אז הוא גם היה, הנר, אשכול וממרה. בעלי ברית אברהם, כתוב רק בסוף, הם שמרו לו על הכלים. או שהוא לא ביקש מהם, או שפחדו. כן? יש לו לכל... לא. תסתדר לבד. חניכה ותלמידה וכו'. טוב, בסדר? אז המלבי"ם שולח אותנו לרמב"ם. המלבי"ם אומר לנו פה, תלמדו את הסוגיה, תרחיבו אותה. זה לא רק איזו ניסיות מקרית כזאת, העפר הפך לחיצים, זה מנגנון, זה שיטה בעם ישראל. טוב, אז בואו נראה את הרמב"ם. בסדר? אמרו בתא הרמב"ם, יכולים לדעת. אז זה חלק מה שהזכרנו, מדרגות הנבואה. ואומר הרמב"ם, המדרגה הראשונה, תחילת מדרגות הנבואה, שילווה לאיש עזר אלוקים, שיניעהו ויזרזהו למעשה טוב גדול. זה מדרגה ממדרגות הנבואה. אבל זה שייך אליו. יש יניעהו, יניעהו זה כמו התרגש ליבו שאמר המלבי"ם. יניעהו משהו זה מנע, כן? ויזרזהו למעשה טוב גדול, כהצלת קהל יישובים מקהל רעים. או הציל חשוב וגדול, אדם חשוב וגדול. או השפיע טוב על אנשים רבים. נמצא מעצמו לזה מניע, הוא מביא לעשות. מה זה בא מעצמו? זה במחשבות שלו, זה מהערות האישיותית, המוסרית שלו, אבל זה מוציא ממנו סדר גודל אחר של כוחו. סדר גודל אלוקי, זה החיבור הזה בין המימד האנושי למימד האלוקי. במימד האנושי, אם אנחנו לא נבנה אישיות כזאת, לא נפתח רגישות מוסרית כזאת, אז לא נפתח את עצמנו למדרגות האלה. אבל כן, כשזה קורה, זה מוציא לפועל מדרגה שמתחילה מהטוב הזה, מתחילה מהאכפתיות הפנימית הזאת, ורצון להשפיע, ורצון להציל, וימצא מעצמו לזה מניע ומביא לעשות. וזה לא תקרא רוח השם. בסדר? תראו פה, כן, כלי להתבלות תנכית, רוחבית. או להבשה אותו רוח השם, או נחל רוח השם, או השם היה אימו, כל הביטויים האלה. מה הכוונה? מה הכוונה? אומר המלבים, זה פתיחה של הקומה האנושית לאיזה, לאיזה הלך פנימי, אלוקי, כן, שנמצא בתוכנו, אבל הוא באמת, יש בזה משהו אפילו יותר פלאי מהנבואה. למרות שמבחינת מדרגות הנבואה, זה מדרגה נמוכה יותר מנבואה. אבל מבחינת החידוש שבדבר. זה האדם עצמו, זה האדם עצמו. כן, יש פסקה ברב, באורות הקודש, על הזוכית הדברה במגילה, נכון שהם לא ראו משהו על הבדל בין דניאל לבין חנניה מישאל ועזריה. שמשמע שחנניה מישאל ועזריה הם היו נביאים, דניאל היה ברוח הקודש, והגמרא אומרת, הם יהיו לא חזים, הם ראו מה שהוא לא ראה, אבל יש פעם שהוא רואה מה שהם לא ראו. וזה לומד הרב, שיש צד מסוים ברוח הקודש יותר עליונה ממנו. כי זה בתוך האדם עצמו. כי זה שייך למדרגה של האדם עצמו, והוא חושף בקרבו, כן, כוחות אלוקיים, נשמתיים אלוקיים. זה נקרא השם אימו. השם אימו. וכיוצא באלו השמות. ולכן זה נח עליו, צלחה עליו, זה עליו, זה דרכו. וזאתי, אומר הרמב״ם, מדרגת שופטי ישראל כולם. תקופת השופטים, כן, מאוד מעניין, בהתבוננות התנ"כית להבין את זה ולראות את זה. תקופת השופטים היא פחות תקופה של נבואה. יש לנו קצת, נכון, אבל כן, מדי פעם נשלח איזה נביא, אבל זה לא תקופה של נבואה. זה תקופה מאוד של רוח הקודש. השופטים שייכים למדרגה הזאת, יפתח מפה וגדעון משם ואהוד משם, נכון? חלקם היו באמת אנשי מעלה, חלקם, נכון? פחות. אבל היו אנשים עם לב רגש. עם חיבור עמוק ואכפתיות עצומה לטוב האלוקי, וזה עושים את הקומה הזאת, מדרגה הזאת. וזאת עם מדרגת שופטי ישראל כולם, אשר נאמר בהם על הכלל, וכי יקים השם להם שופטים, והיה עם השופט בראשם, הנה, עם השופט, צלחה עליו, הוא השם. וזאת גם מדרגת משיחי ישראל החשובים, כולם, זה המלכים. והתבאר זה בפרט בקצת השופטים והמלכים, תראו פה, זה לא מלאכים מלאכים. ותהיה לפתח רוח השם. כן, לפתח, אנחנו יודעים, לפתח גורש, בן אישה זונה, אבל הוא בן לאומתו. וכשהאומה הישראלית מאוימת, אין יותר ממנו, או מגדעון, או כן, כל השופטים, שמשהו שם מתרגש, מתעצם, ומוציא לפועל איזה כוח אלוקי אדיר. ונאמר בשמשון ותצלח על הרוח השם, ונאמר ותצלח רוח אלוקים השאול כשומעו את הדברים, וכן נאמר בהמסע כאשר עניית הרוח הקודש עזור דוד וכו'. ודע, תראו מה אומר חידוש, שכמו זה הכוח לא נרדה ממשה רבנו בעת השיגו לגדור האנשים ולזה התעורר להרוג את המצרים ולמנוע הרשע משני הניצים. משה רבנו, כן, אנחנו מכירים אותו בעיקר עם השיא הקטן שרודף הכל כולו טוב, כמו קדושה, כולו נולד מעול, נולד בעולמות עליונים, תורה, סנה, בוער. אבל משה רבנו, הפסוקים הראשונים שאנחנו נפגשים איתו, הוא, כן, עומד מול הרשע ועורר אותו. ומוסיף היום כוחות אדירים שהרמב"ם אומר, זה שייך למנגנון הזה. זה שייך למנגנון הזה. משה רבנו, כן? התעורר על האור המצרי ואחר כך גם למנוע את הרשע. תראו אחר כך הוא אומר, ומכרוע זה כזה הכוח בו, עד שאחרי פוחדו ובורחו ויגיעו למדיין, והוא גר ירא, כאשר ראה מאומה מן העוול, לא משל בעצמו מהסירו, ולא יכל לסבלו. זה ביטוי מדהימי פה. מילא כשהוא כביכול בעמדה של חצי מועמס אצל המלך המצרי, זה מרשה לעצמו לעשות מעשים, הורג את זה, מאיים על זה, הוא בעמדה של... עד שהוא בורח, אחר כך הוא בורח, הוא חסר כל, הוא גר, בארץ נוכריה, נמצא בסכנה, לבד. הוא רואה רואים, רואה צון, נעימים שם על הבנות. מה אתה מתערף? אמרו אותך פה, אתה לא רואה עכשיו איזה... הוא אומר, אמר, אומר רבא, זה לא עניין של... הוא לא יכול לסבול את זה. זה התרגש לי בו. הוא לא יכול להיות עבלה. וכשהוא רואה עבלה, זה מוציא ממנו את, את העוצמות האלו, כן? לא משל בעצמו, זה הביטוי הזה. לא משל בעצמו, הוא יכל לסובלו. כמו שאמר, ויקום משה ויושיעם. אז גם משה שייך, ומשה יכול להיות שייך על הנבואה, הוא קם בישראל כמשה, אבל הוא גם רוח הקודש. גם הופעות של רוח הקודש, אגב, על פי המדרש, גם את אוג מלך הבשן, משה הרג. וכן נלווה אל דוד, כמו זה הכוח, אשר אחר שנמשך בשמן המשחת, וכמו שאמר הכתוב בו, ותצלח רוח השם אל דוד, והיום הוא במעלה, ולזה יתגבר אל הערי והדור הפלישתי. אגב, גם חידוש בתנ"ך, כיוון שהפרק הזה הוא רק פרק אחד לפני גוליית, ושם הוא אומר לשאול, גם את הערי ואת הדור יגב לך. בפשטות אני תמיד הבנתי, אולי זה בשנים קודם, ולא, אומר הרמב"ם זה אחרי ששמואל משך אותו. אחרי ששמואל משך אותו, אז כתוב ותצלח על רוח השם, ובין זה לבין הקרב של גוליית היה שם את האירוע של הערי והדור. ששם בכלל דוד גילה על עצמו, שכשיש עבלה, הוא לא יכול לשתוף, וזה מוציא ממנו כוחות אדירים, אז זה להרוג ערי ודור. זה לא משהו בדיוק מולס לראות. קומה. קומה, מנגנון עקרוני, מהותי, כן? בעם ישראל. וכאן כל זה עדיין דוגמאות של מושיעים, או של השופטים, או של המלאכים, אבל זה היסוד של מנגנון שנמצא באומה הישראלית. מנגנון שנמצא באומה הישראלית. כמו שאני רוצה לראה, בארץ יהודה, כמה שאנחנו נספיק. בסדר? בואו נראה, בסוף. בואו נאכול בשור. זאת אומרת, המנגנון הזה, שהרבא מלמד אותנו, כן, המורה הגדול והמלבי וכו', שזה שיטתי, הוא שולח אותנו לשופטים ולמלכים הגדולים של ישראל, אז זה מנגנון ישראל, מנגנון שייך לאומה ישראלית. עם אותם עקרונות. אבל ככל שאנחנו יותר זקים, מפתחים את אותה רגישות מוסרית, את אותה שמיעה, את אותה, אז האומה הישראלית, וזה שייך לאותה נקודה, שכמו שאמרנו, שהאויבים לא מבינים את זה. כי הם רואים אותנו לפני כן, חלשים, הם לא מבינים על איזה כפתור הם לוחצים כאשר הם לוחצים לנו באיש ואנושב. כאשר הטוב מאוים, עם ישראל כן מסוגל להתרומם, להתרומם איזו מדרגה כזאת, עליונה, שגבורה חושפת את הנשמה. חושפת מה שנצבר בנשמה, כבר כמה שנים טובות, ארוכות, נצבר, אבל מחוסה. ועולם המלחמה, על פי הסדר האלוקי שלו, כמו שהרצידה אומר, בום, איזו הרגעה שמוצאים מעם ישראל, אוצרות של טוב. אוצרות של טוב שיוצאות אל הפועל בגבורה שהיא לא בסדר גודל רגיל. ומעידה על זה שזה לא בא באמת על פי המדרגה הגלויה. אלא משהו פה חושף, כן, את אוצרות הטוב הנשמתים שנאספו, ועכשיו עושים לפועל כמו איזו הרגעה שלו. כמו אצל משה, כמו שזה לא מצופה, אצל יעקב אבינו, ולא מצופה אצל דוד המלך, ולא, נצבר, ואז, כן, סדר הגיבול האלוקי הזה חושף מנשמת ישראל את, כן, את ההגרש הזה, כן, חושף אותו, וכן, בונה קומה, כן, איך הרב אמר בפסקה באורות, הנשמות היו שלמים בתוכן, כן, השלמות הייתה בפנים, עכשיו צריך לזה חשיפה, ומה שגורם, כן, המלחמה הייתה נחוצה להופיע את אלי הנשמות. כן, עכשיו זו מלחמה שבאה, מערערת על הטוב, והוא מוזר את זה. המלחמה בעצם אינדיקציה לזה שיש פה משהו שכבר בשל לצאת אל הפועל. בשל לצאת אל הפועל, ומאז, וזה גלגול כזה, כמובן שאצל שאול זה מאוד מאוד בולט, איך ששאול פה באיזשהו מקום מתחילה, הוא אחראה לבעט אותו, ואז מגיע בדיוק גוליאל, גוליאל בטוח שהנה עכשיו הם חלשים, זה בדיוק הזמן עכשיו, אתה לא מבין. אם עכשיו בסדר האלוקי של עם ישראל מתעורר את מלחמה, זה מראה לנו שבפנים נשמת ישראל בשאלה לחשוף מדרגה חדשה. כן, זה הנקודה. כן, הגלגול האלוקי הזה הוא בדיוק מותאם אל ההתפתחות הפנימית. כן, לא לפני ולא אחרי. ובעל המלחמות מצמיח את הישועות בדיוק בזמן שבו נשמת ישראל צברה וגדלה והתעצמה, ועכשיו המלחמה הזאת שכביכול מנצלת חולשה, כי בחוץ על כל זה עוד לא יגדלה כל זה. בחוץ על כל זה עוד לא, כן, עוד לא יצא את הרושם, אם יש פה איזה רושם שאפשר עכשיו לתפוס אותה ולהעיר, וגוליאת מחרף ומגדף, אתה לא מבין מה אתה עושה. אתה בדיוק נשלחת כדי להיות הכפתור שלוחץ עכשיו על עליית הקומה של הופעה רוח הקודש שעל האומה. זה המושג של הרוח הקודש. כל מה שלמדנו עכשיו זה רוח הקודש של גדולי האומה. אבל המנגנון הזה, כן, הוא מופיע בדורנו על האומה. אותה שיטתיות, באותה נקודה, כן, כלפי חוץ, הדברים עדיין לא מופיעים. מבפנים, האומה צוברת, גדלה, מתעצמת, וכשמגיע הזמן, הגודל הזה לצאת אל הפועל, כלפי חוץ עדיין לא יוצא לפועל, ולכן האויבים מנצלים את השיטה של בישבנו של שמי שלמדנו, הנה בואו ניקח, נשפיל אותם לזה, הם גם ככה מפולגים, רפורמה, עניינים, עוד יותר יפילו את עצמם, יפילו את, כן, יקסקו אחד השני בשנאת חינם, כן, הם מזהים את המדרגה החיצונית, הם לא מבינים מה את המנגנון הזה. אלא אתם פה רק שליחים. אם עכשיו מלחמה מאיימת על ישראל, זה אומר שמבפנים כבר נצפר פה מספיק גודל, וכאשר הגודל הזה יזהה את האיום הזה, אז הגבורה מוציאה לפועל את הזיק הנשמתי.
איך זה מבטא אצל האומה? אם אצל בנאדם פרטי, אצל האומה, כמו אברהם אבינו, דוד, המסור עבודה פנימית, גם נקרא דרך הפסוקים, רואים אתכם עבדו על עצמה. אבל עכשיו האומה כאילו.
איך האומה גדלה? האומה גדלה המון המון תהליכים. קודם כל גדלה על זה בתי מדרשים. זה מה שנקרא השפעה סגולית. זאת אומרת, מה קורה? עם ישראל יש חוץ ופנים, נכון? החוץ הרבה פעמים הוא עדיין במדרגה הקודמת. במדרגה הקודמת, ככל שהיא ממצאה את עצמה, כן, נגיד הציונות למשל, ואחד לא מתחילה איתנו עוד מתלהבות, מאוד מעוצמה כמו שהרב מסביר וזה, היה דעת בקיעים, ופה שוחטים פרות של פרות, וכן, פה מחדל, ושם מחדל לכאורה, הנה, זה הזמן בדיוק לפגוע בהם, הכל זה בשטח חיצוני. האומה שלנו, יש בה כוח התחדשות. ולכן, כאשר מבפנים, הנשמה כל הזמן גדלה. על ידי מה גדלה? על ידי מעשים טובים. גדלה על ידי מצוות, גדלה על ידי לומדי תורה. גדלה על ידי ריבות המחבד ישראל. במעשים הטובים שלהם, ברצונות הטובים שלהם. מבפנים יש כל הזמן גדילה. הגדילה מבפנים, זה כמו איזו הסתברות כזאת אדירה, ואז בדיוק הגיע הזמן של השלט הקומה החיצונית, כדי שיתגלה ההרגש הפנימי ויגלה מדרגה חדשה. אנחנו ממש עדים לתהליך כזה, מול העיניים, זה כל כך מופלא ומרגש, נכון? כי אתה מסתכל על זה, זה לא טועם. זה לא טועם לפני כמה חודשים. אנחנו לא משאים את עצמנו, מדרגה כזאת היא לא, זה לא עכשיו שאנחנו, מכינים את עצמם כבר ל... אנחנו לא יודעים איך הדברים, אנחנו יודעים שהתהליכים הם מדהימים, אבל עדיין, שוב, אני אומר, זה בדיוק הנקודה. איך המנגנונים הם כל כך מזינים אחד לשני. הגויים רואים את התהליך החיצוני, ורואים את החולשות ואת הבקים שלו. מצד האמת, מצד המדע הפנימי, זה רק אומר שמבפנים הקומה החדשה עומדת אחר גודלנו. אנחנו לא נוכל להישאר ככה עם המריבות האלה ועם הקטנות הזאת ועם ה... אבל הקומה החדשה הזאת, רק כאשר יש את האיום החיצוני, כן? ולוקחים לנו, פוגעים בנו בשפחה אחת בישראל, זה עכשיו מוציא מאיתנו. וישמע אברהם, כן, להתרגש ליבו, כן, וזה ותצלח על הרוח השם. אנחנו עכשיו כאומה עוברים את המנגנון הזה, את ותצלח על הרוח השם. כן, זה ממש ימים עצומים ומרגשים. טוב, אז נשאיר לנו את הרצוי את הפעם הבאה. מה שאנחנו בעצם לראות, איך המנגנון הזה ראינו אותו בפרט, כשהרמה מתאר אותו, כן, מופיע בדורים על אומה, כן? טוב, תודה רבה.